היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה המחממת בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א' שהוא.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. ש.
כבר ביום ראשון.
מספר לכם כל מה שחשוב לדעת, לצפות, לצרוך בתרבות לשבוע הקרוב.
והשבוע יש לנו שבוע קשה, עם יום עצמאות באמצע.
תראה, זה בכלל כאילו השבועיים האלה של יום הזיכרון לשואה, ואז יום הזיכרון, ואז יום העצמאות, זה מין כזה מועדים ש... יש בהם הזדמנות לפוצץ את המסך בתכנים שלא בא לך לראות.
או להפך, יום השואה הזה היו כל מיני דברים מעניינים דווקא.
כן.
לא דווקא, כי אוהב סרטי שואה אנוכי.
נכון, אבל כאילו אתה יודע, צריך את יום השואה בשביל לראות סרט שואה.
את יודעת, חשבתי על זה, שכאילו, האם בישראל תודעת השואה היא לא קיימת 365 ימים בשנה?
אני חושבת שכן.
במובן מסוים. אם אנחנו שוכחים, אז מגיע איזה נאום של נתניהו, ומזכיר לנו שאיראן מתדפקת על הדלת.
חס וחלילה שלא תשב בנוח.
עם האורניום המואשר שלה.
תראה, ראיתי איזה סרט שואה שהובילה הלן מירן, על אנה פרנק והדמויות האמיתיות שממשיכות לחיות שהן כאילו מקבילותיה היהודיות מרחבי העולם. גם הם כתבו יומנים, גם הם הובלו לכל מיני מקומות וזה. ואמרתי עצמי, אני יודעת את כל זה. מה חדש?
אני מכיתה א' מלמדים אותי את זה, שזה בכלל עניין שחייבים לדבר עליו רגע. מדוע מערכת החינוך, כבר בגילאים הכי רכים, חושבת שזה חשוב להנחיל לילדים את זיכרון השואה?
אני חושבת שהרבה דברים השתנו בשנים האחרונות וכבר לא מלמדים בגילאים הכי רכים.
אז אני ממליץ לך להיכנס לרשתות החברתיות ולראות מה קיבלו הילדים שלהם, כאילו ביום...
כן, משימות, לכתוב. אני ראיתי את הדבר הזה, אבל כאימא לילדה בכיתה ב'.
ראית את התלעים הצהובים?
ראיתי את התלעים שקושטו בסרטים ו...
אז מה זה? כאילו, למה הם כמונו, כמו הדור שלנו, הם צריכים להיחרט בצורה כל כך עמוקה, כבר משלב כה צעיר של חייהם?
אין לי תשובה על זה, אבל אתה יודע מה כן רציתי שנדבר עליו?
נו. אחרי ששיחקנו את האור קשתי.
אז רציתי שנדבר.
מה עם ההדתה, גילי?
על הדברים שבאמת מעניינים אותנו שזה מסיבות.
כן.
אתה זוכר בשנה שעברה שכזה הגדרנו את שלושת המועדים שבהם אסור לצאת מהבית?
בוודאי, פורים, סילבסטר, יום עצמאות.
נכון. ובאמת בשנה שעברה אמרנו, איזה יופי, אין מסיבות יום עצמאות. נחלצנו מה...
איזה חתרניים היינו, כי אנחנו כאילו... אימצנו את הקורונה, ואימצנו את הסגר.
הראשונים,
איזה
כן,
כיף,
לא.
וואו.
אז תשמע, השנה...
וגם לא צריך לחבק, ואנחנו אשכנזים.
תראה, אז השנה לא זו אף זו. בעצם יום העצמאות בין שלושת הרגלים הוא הראשון שבו אפשר ממש לעשות משהו. נכון, בפורים זה עוד לא היה.
כן.
וחבריי לקהילה הגאה סיפרו לי שעל התעוררות רצינית בקרב צריכת מסיבות, ממסיבה למסיבה. ואני אומרת לעצמי, אין עכשיו כאילו עם זה שאתה מנסה להזמין מקום במסעדה ועד סוף מאי אין לך מקום.
בסודוך.
בשואר מלא עד הבית, כן. אז כאילו, מה עומד להיות ביום העצמאות הזה?
אז תראי, מאז שחזרנו, כל יום הוא יום העצמאות.
יש בזה משהו.
שלחתי לך סרטון ממסיבה שתקלטתי בה בסופש. מבחינתי, את יודעת, זה רייב.
לא, תשמע, הסומק על חייך שם, זה לא ראיתי אותך.
כן.
כל כך שמח, מאז ששלחת לי את הסרטון שלך רוכב על הקלנועית שלך, דליתי בה, בשבילי המושב.
דליתי שתקף אותה נחיל דבורים. אגב,
זה המחיר של חיים במושב, ניר.
כן, מי שמעוניין בסרטון המלא, שיחפש בחשבון הטוויטר שלי, את עשרות אלפי דבורים צובעות על פתחנו.
תוכן שאסור להחמיץ. בכל מקרה, אז אתה יודע, זה כאילו, מה נעשה השנה? אנחנו יוצאים? אתה יוצא?
אני לא יוצא. קודם כל אמרנו שכל יום הוא יום העצמאות עכשיו, אז מה אני צריך דווקא ביום הזה להגיע לעיר ולהידחס ולהידחק ולהידחף עם עוד עשרות אלפי אנשים, כשיש לי עשרות אלפי דבורים ליד הבית. וגם רציתי להגיד לך שבכפר חיים, איפה שאני גר, אז יש גם ערב יום העצמאות, יש ערב יום העצמאות האלטרנטיבי. אנחנו מדברים על מושב של איזה 38 אנשים, כן? אז יש כבר ערב יום העצמאות האלטרנטיבי, שהוא אותו...
פלג במושב שמה?
הפלג מתנגדי החיסונים כמובן.
הבנתי.
מה חשבת שאין מצביעי מפלגת רפה בכפר חיים? אוהו, אנחנו רק 25 דקות מפרדס חנה, בוודאי שיש מתנגדי חיסונים בכפר חיים, והם עושים להם אירוע משלהם, שאליו מוזמנים כל אדם ובעל חיים, תהה אמונתם אשר תהה. כי קורונה זה עכשיו כמובן עניין של אמונה, כן?
כן.
הלוויה שהייתי בה בשבוע שעבר, היא לא תלויית קורונה, הייתה תלויית אמונה.
כן, אבל אני רוצה להוסיף עוד שיקול לעניין הזה, של למה לא לצאת ביום
ה... שיקול של אתם העירונים. העירוניים, אתם התל אביבים.
אנחנו העירוניים יודעים שערב יום העצמאות הוא לא רק זמן לצאת בו, הוא גם זמן של זיקוקים.
כן.
וכשיש לך כלב בבית, ואתה חי לא רחוק מכיכר רבין, אתה מצלצלת לך ביום ראשון ההתראה להתקשר לווטרינר של הכלב, ולקבל ממנו את הכדורים הפסיכיאטרים של הכלב.
כן.
כי אחרת לא נשאר, והוא יצטרך לקבל זריקה.
ברור, הוא יכנס לתקף חרדה משוגע בגלל הזיקוקים. מזל שלקחנו את לונה למושב. מה עם המטס? יום אחרי גם, לא?
כן, כן, מדובר כאילו... בשעות של חרדה לחיות המחמד. אז מה יהיה לנו היום?
או!
חד!
כן, ממש חד. ככה, נדבר על סדרה חדשה, קופרודוקציה ישראלית-נורווגית.
נכון, בשם אזהרת מסע.
נערך פה את מיטל רז ונדב הולנדר, גילוי נאות נדב הולנדר, שעבד איתנו אי אלו שנים עד שפרש כדי להיות מוזיקן.
מוזיקן וכוכב נוער, מסתבר.
כן, מוזיקן ותסריטן, אחד מהיוצרים של מייקל. מיטל רז היא יסמיניש, ונדב הולנדר הוא פלג, ונערך פה את הזוג הכי מקסים בטלוויזיה.
ממש, ואז יהיה לנו סיבוב מהיר.
כן, ובכלל גם מדבר איתם על מייקל, שהעונה השנייה שלה עלתה, ודיברנו על זה כבר שבוע שעבר, סדרה מעולה. ומה יהיה לנו בסיבוב המהיר הזה, גילי?
יהיה לנו ספר שכדאי לקרוא, סדרה שכדאי לא לראות.
לא לראות.
לא לראות.
אזהרת מסע. זאת אומרת, אזהרת מסע לסדרה.
הזאת.
כן. ולאור הביקוש ולאור התגובות החמות.
לאור הביקוש ג'מבו.
גילי, אם קוש ג'מבו הייתה משחקת בסדרה ספרדית, איך היו אומרים את השם שלה? קוש ג'מבו?
מאמינה שכן.
כן, אז יהיה גם בחשבון סאונד קלאוד ששווה לכם להפעיל על המנגלים של יום העצמאות. יאללה, בואי נתחיל.
יאללה.
Thanks to the good grace of Allah, the Islamic State fighters have captured the three of us.
נכון.
כן.
שסידרו לנו יום הזיכרון, יום העצמאות ואז שישי ושבת, סידרו לנו כזה סוף שבוע חלומי, כאילו רביעי מסתרע עד שבת. משהו ארוך, גרנדה גרנדה. וסביבי התחיל מין רחש בחש כזה, מה עושים, לאן נוסעים, מה עושים, לאן נוסעים, הם לוקחים, לא לוקחים, וזה עלתה המילה סיני, ואנשים ככה בוף. אתה יודע, כוכבים בעיניים, וגם בעיניים שלי. עכשיו...
מכיר את זה מהבית.
מה זה סיני? זה חלום של החלומות, אוקיי? למרות שאני חייבת להגיד שבהיותי אדם זהיר, הנשוי לגבר חרדתי, ידעתי מראש שאני אעלה את השם המשוקץ, ומצב שהוא ייעלם כאילו מה שבא, ואכן כך קרה.
יופי, אני שמח שאת נשואה לאדם הגיוני. כי אני רוצה להתוודות גילי.
כן.
ומאיה.
כן.
ומאזינות ומאזינים. מעולם לא הייתי בסיני.
די, נו!
כן.
אף פעם, אף פעם?
אף פעם, אף פעם.
אבל למה?
כי אני פחדן.
אבל היה שנים לפני שהיית פחדן. גם אז היית פחדן?
תמיד הייתי. א', תמיד הייתי פחדן. מהעיר אילת. וממעבר הגבול.
טוב, אילת באמת היא מקום שצריך להתגבר על כמה דברים בשביל להגיע אליו.
אני אגיד לך מה, תראי, זה לא שאני אדם חרדתי שהולך ברחוב כאילו, יו, מה יהיה, מה זה, אבל יש דברים שכן מפחידים אותי.
נגיד דאש.
למשל, לא, אבל עוד לפני דאש. בכל הסיפורים ששמעתי על סיני, תמיד זה איך היה מדהים, הכי מדהים, אתה חייב לנסוע. היה את הרגע הזה שחשבנו שחוטפים אותנו, אבל בסוף סתם. או היה את הרגע הזה שהוא נסע על 200 קמ"ש ומולנו עברה מסעית בדרך לרס השטן, וחשבנו שאנחנו עוד רגע מתהפכים, אבל בסוף זה סתם. עכשיו, אני לא רוצה להיות ברגע הזה. תמיד יש איזה דיסקליימר. זאת אומרת, תמיד כל סיפור על איזה כיף היה בסיני, ואיזה מדהים, ואיך צללנו, ואיזה לאט מביאים את האוכל, וכל הדברים האלה, והשקט, והחופים האלה, בתאילנד אין כאלה חופים, תמיד יש גם עוד עלילת משנה, שמצניעים אותה, של משהו שקרה, דברים שהשתבשו, ובהיותי חובב של סרטי אימה, אני יודע שכשאני אגיע לשם, הכל ישתבש. לכן מראש אני מעדיף נטרל את זה. ים, בסדר, גם פה יש ים.
ת תראה, סיני זה לבל אחר כאילו של ים.
אני יודע.
ואת זה אני אומרת לך בתור מי שהדליק נרות שבת, כי נדרתי נדר שאם מהנסיעה הזאת אני שורדת, אז אני אדליק נרות שבת.
ולמה היא צריכה לנדור? כי מה קרה בדרך?
האמת שזה היה בהודו, אבל זה נורא נורא התאים לי כאן. כי היה שם, מדובר היה בנסיעה על פי תהום.
נו, אז כן, זה החוויות שאני תמיד שומע.
כל כך למה אנחנו בלבלים עכשיו את המוח על סיני, בגלל הסדרה החדשה, אז הראפ מסע, שהיא שיתוף פעולה בין הוט ונטפליקס, היא עולה היום להוט, והיא גם שיתוף פעולה בין חברת ההפקה הישראלית דרמטים ומונסטר הנורווגית, ועלילתה היא כדלקמן.
כן.
אוקיי? בחורה נורווגית מגיעה לארץ בנסיבות שהתבררו בפרק, סוף הפרק הראשון, תחילת הפרק השני, היא מגיעה לכאן, פוגשת חברת, חבר'ה ישראלים, הם יורדים לסיני, ושם הם נחטפים בידי דאש.
ועכשיו... למי מאיתנו זה לא קרה?
למי מאיתנו זה לא קרה? ועכשיו השלושה האלה...
במציאות או בסיוט שלו, כן?
לרובנו בסיוט שלנו, אבל היי, היו מקרים.
כן.
ומאחר והיא לא הנכדה או קרובת משפחה של ליצמן לפי גורמים זרים, או שכן... אך לא ליצמן. אז אין לדעת באמת לאן הדבר הזה התפתח. מסתבר שאימא שלה מכירה את השר לענייני מודיעין, יש דבר כזה. כזה בסדרה הזאת. השר לענייני מודיעין הוא הגבר עם קו השיער הכי פרוע במדינה, עמוס תמם. איזה קו שיער.
משהו.
מה זה הדבר הזה?
את שואלת?
זה כוח טבע.
אני צריך לשאול.
זה כוח טבע. יש לו יותר שיער מלי. בכל מקרה, מתחילה מהומה, הן בצד הנורווגי והן בצד הישראלי, ההורים משתפים פעולה, האמא היא עיתונאית, מסתבר אגב שהיא ואותו עמוס תמם שקוראים לו אריק פה, הכירו באוסלו, בשיחות אוסלו, ויש שם כל מיני משפט...
רגע, וזה הסדרה מתרחשת בימינו?
מתרחשת בימינו.
ובתור מה עמוס תמם נסע לאוסלו? הוא זכה בכיתה המעופפת ונסע עם מיכל ינאי לאוסלו?
הוא כאילו אמור להיות יותר מבוגר, כן?
קצת
הפירו אותו.
כמה הפירו אותו? עמוס תמם הוא בגילי. מה זה? אני זוכר את עצמי בשיחות אוסלו בן כמה הייתי. לא היו לוקחים אותי לשיחות האלה.
יכול להיות שהוא היה מין כזה פרח תעשייה ביטחונית, פגש שם את העיתונאית המבוגרת ממנו. לך תדע, אולי כאילו היה קטע שנוצר ביניהם. אבל כן, ביגרו אותו. אני תוהה אם עיניים בינלאומיות לא יחושו בפער הזה, אבל היי, גם אם יחושו בפער הזה, אני מפרגנת לך, העיתונאית אלכס.
אני מפרגן לקו השיער של עמוס תמם.
לנצח.
רגע, אז אני כבר יכול לנחש שהיא הבת שלו? היא הבת של השר לענייני מודיעין?
אולי ואולי לא.
אוקיי, טוב, בסדר. תמשיכי בבקשה, גילי.
תראה, אין הרבה, ראיתי פרק וחצי בינתיים.
כן.
לא יודעת מה להגיד לך, מה אני חושבת על זה, כי מצד אחד זה כל כך עמוס בקלישאות, ומצד שני, וואלה,
ונורא ימני, נורא ימני.
ונורא ימני, ומצד שני, אתה יודע, מתח אפקטיבי, בסך
ימני,
הכל.
ימני לא בקטע של, זאת אומרת, מי שמפחד מדייש הוא בהכרח ימני. ימני כי שוב ושוב חוזרים שם על המנטרה, ששחררנו אסירים עם דם על הידיים, שחררנו אסירים עם דם על הידיים.
40% מהאסירים עם דם על הידיים שחררו על ידי ביבי נתניהו, זה משפט שנאמר שם.
כן, כל הזמן חוזרים על הסטטיסטיקות.
חזרו לפעילות טרור.
כל הזמן חוזרים על הסטטיסטיקה הזאת, על כמה אסירים עם דם על הידיים חוזרים אחר כך לפגע, וכמה לא, כאילו ממש מחדירים את זה בצופה, שידע שאסור לעשות עסקאות חילופי שבועים.
אני חושבת אבל שבאותה מידה זה יכול להתהפך, ובאיזשהו שלב יבינו שלא יודעת, אני מנסה לצפות את מה שעומד לקרות קדימה, אבל אני רוצה להעיר איזה משהו לפרוטוקול לעניין שיתוף הפעולה הישראלי-נורווגי, כי טלוויזיה ישראלית וטלוויזיה מהסקנדינביות, זה כאילו שתי הבוננזות שהן לא דוברות אנגלית בעולם, וזה מין שיתוף פעולה כזה שהמתין לקרות, והגיע נטפליקס שכזה ריקח את האוזניים של כולנו למוזיקה בינלאומית, לשפות בינלאומיות, וזה כאילו היה מתבקש. הרגע הזה של להפגיש בין האפוריות הזאת והכדרות הנורווגית.
לכפיים.
לכפיים ולבלגן הישראלי. אני לא יודעת איך אני מצליחה, ואם אני מצליחה לאכול את זה. כל הזמן אני אומרת לעצמי, מה הם עושים פה? כאילו, מה, אני... מה זה קשור?
בגלל שאני עשיתי דברים בזמן שאת צפית בסדרה, ורק שמעתי אותה, אז בגלל זה גם שמעתי כל הזמן את ה-40, את הסטטיסטיקות האלה. אגב, אני לא יודע, אולי זה נכון, אולי לא, אבל... מה
לא,
זה אומר?
אני מתארת לעצמי שזה נכון.
אז מה זה אומר? שלא צריך לעשות עסקאות שבועים. שוב, עזבי, אנחנו לא ניכנס לדיון הזה. מה שאני אומר זה שכל הזמן שמעתי רק קלישאות. רק אנשים מדברים רק בקלישאות ומסבירים אחד לשני דברים שהם כבר יודעים. כמו שאת יודעת, גילי, צריך לדבר אל המיקרופון כדי להקליט את הפודקאסט. כאילו, למה להגיד אחד לשני, למה ליצור סצנות שבהן אנשים אומרים אחד לשני דברים שהם כבר יודעים? זה כאילו, כדי שאת סופדת, תעשו את זה בצורה יותר אינטליגנטית, לא? או יותר מאתגרת. אבל שוב, אני אומר את זה מהצד, וזה כאילו קצת לא בסדר, כי לא ראיתי, אולי ברקע היו שם שוטים מטורפים.
קשה לי לא להגיד לך שאתה נורא טועה.
לא מפסיקה לגדול, עובר לילה במול. זוכרת שפילחנו אז מעזרה מצרכים, אני לחוץ עם דבק דוץ, נדבקתי לפרחים. זוכרת שנתקעתי אז רטוב ללא מגבת, וכל מה שמצאנו זה חתול חולה כלבת. זוכרת זה עשה לי אז אינפקציה וזיהום, זוכרת איך הלכתי אז חודשיים קצת עקום.
שלום, מיטל רז ונדב הולנדר.
שלום.
פלג ויסמיניש, טוב שאתם פה.
תודה.
כיף להיות.
אני רוצה להתחיל ולהגיד שחברה שלי, שיש לה ילדה בת 16, סיפרה לי שהבת שלה וחברות שלה מטפחות קרש עליך, זאת אומרת על פלג. זה כן גרם לי לחשוב על יסמיניש ופלג, ומה שקורה להם בעונה הזאת, שהם נהיים כזה זוג, ובני נוער חמודים, וגם קצת פנטזיה עקומה ומוזרה על זוגיות של בני נוער, כזה אהבה ראשונה. Mm-hmm. אולי באמת נתחיל ונדבר על מה שקורה לפלג וליסמיניש בעונה הזאת של מייקל?
לכי על זה מיטל.
אני אלך על זה נדב. סמיניש ופלג הם רוצים לקיים יחסי מין.
לממש את אהבתם.
לממש את אהבתם בצורה פיזית.
תשוקתם.
את תשוקתם. יותר אולי יסמיני שהיא מובילה את המהלך הזה.
ממש מהפרק הראשון של העונה, היא מובילה אותו באסרטיביות.
נכון. וזה כמובן עקום, יוצא עקום, ותופסים אותם באמצע, וכאילו, בהתחלה, עוד לפני ההתחלה תופסים אותם. חוץ מזה, אני חושבת שגם כאילו היחסים הם טיפה עמוקים יותר.
כן, אני חושב קודם כל שהעניין המיני הזה נותן מין סוג של סיפור מסגרת קצת מצחיק לעונה הזאת, וזה משהו שחשבנו שזה יהיה נחמד, כי גם העונה הקודמת, מי שלא ראה זה ספוילר, היא נגמרת בנשיקה, נכון? זה הרגע האחרון שלה. כשכתבנו כבר את העונה הראשונה וניסינו להבין איפה המקומות שבהם יש יותר רגש וכנות ואמת, אז הרבה יותר קל להביא אותם בסיפור של יסמין. כי יש בה משהו שהוא פחות נלעג, אני חושב, הוא יותר מעורר הזדהות, למרות שגם היא מצחיקה בדרכה, אבל היא מאוד מעוררת הזדהות ורצון כזה לטפח אותה.
הסריטה שלה היא עוד לא...
זהו, היא עוד לא...
לא חרוטה עד הסוף.
בדיוק, כן. כן. אז מראש זה כזה, זה האזור שבו יותר נוח לעשות דברים שהם קצת יותר מרגשים, וגם בגלל זה, בעונה הזאת שכל הדמויות עברו כמה דברים, וכזה הולכות... עלילתית קצת קדימה, אז בעיקר יסמין. כל פלג הוא כאן מישהו תומך כזה בסיפור שלה, אבל יסמין, אני חושב, מגלת עצמה בכל מיני בחינות, וזאת רק עוד בחינה אחת כזאת.
עם כל האוקוורדנס הזה שברצון שלהם לממש את אהבתם סוף סוף, יש איזה משהו מאוד מאוד כן, ואפילו זכור כזה, מהדהד איזה זיכרון אותנטי, כן. שבאמת כאילו הכל כל כך מביך, וכאילו כשאתה כזה צעיר ונורא רוצה. אז יש בזה משהו נורא נורא אמיתי ואותנטי, ועם כל הקישוטים והקול המוזר והבגדים המצחיקים והכל.
זה משהו שהוא גם, כאילו יש את הסיפור מסגרת של מייקל, אבל בתוך זה אנחנו מנסים לצק את דברים שהם מהחיים שלנו ומהאמת שלנו, ואני ממש רציתי להביא את הדבר הזה, זה נורא נורא זכרתי את זה מעצמי, את החרמנות של הטינג'ריות, וזה כאילו משהו שיותר מוחצן אצל בנים, ובעצם זה גם אצל בנות, זה נורא נורא חזק, החרמנות הזאת של הטינג'ריות.
תמיד עניינתי כזה שאני יושבת כזה ככה, ואז אתה כזה תופס אותי כאן, ומקרב אותי, ואז כזה
לשבת. וממש ממש רציתי להביא את זה, כאילו רציתי שזה יהיה אפילו עוד יותר נוכח בעונה, כאילו שיסמין יש חרמנית וטירוף.
מה שיש גרסה מעודנת ביחס לכל מיני אופציות.
זהו, כן, יש כל מיני קטעים שירדו, שיסמין היא שמעוננת בבית חולים, על ברושור של כזה רפואי.
ממש חבל שהיא הייתה דליטד סין, זה באמת יש דברים מדהימים.
אז בסוף, בכל המאזן של המון סיפורים ויחסים שיש בתוך העונה, זה מה שנשאר, אבל אני שמחה ממה שאת אומרת, שזה מהדהד לך איזה אמת של...
טוב, הכי התחלנו באמת מהאמצע, אז אולי באמת...
דווקא רציתי לעשות את הריברס אנג'ינירינג הזה כאילו באיטיות. יאללה. לא ללכת זום אאוט לגמרי.
נלך בקצב שלך.
אלא, דיברתם...
נלך בקצב שלך, אני כמו שיסמיניש ופלג, שהיא מכבדת את הקצב שלו.
אני לא.
אז... וככה זה נראה.
אז מיטל, את אמרת שאתם יוצקים... תכנים אמיתיים מהחיים שלכם לתוך סיפור המסגרת של מייקל, ובעונה הזו זה נראה אפילו עוד יותר, זאת אומרת, המסגרת היא יותר ויותר דקה בעונה הזו, מאשר בעונה הקודמת, ובטח בטח בהצגה, ונותנת יותר מקום לדמויות לפעול בתוכה. זה מהלך שהיה מודע, זאת אומרת, משהו שסימנתם לעצמכם, זאת תהיה התפתחות מהעונה הראשונה לשנייה.
הסדרה הזאת נכתבה בדרך די מיוחדת, גם העונה הראשונה וגם העונה השנייה, ונדמה לי שבעונה השנייה כבר יותר למדנו איך לעבוד, מהבחינה של הטכניקה שבה אנחנו כותבים, שהיא באמת מערבת המון סיפורים אישיים. והעניין הזה של לעשות כבר בהתחלה איזה פול של דברים נורא אישיים, שכל אחד זוכר אותם כחוויות מביכות ומכוננות מהחיים שלו, ואז לעבוד עם זה ולצאת מתוך זה לילתורים, ואז לתסריט ולשכתובים וכל זה, זה משהו שפשוט התקדמנו איתו, אני חושב, מאוד מבחינה טכנית. של איך לעבוד ואיך לעשות את זה, ואז יותר הצלחנו, אני חושב, לגעת בדברים שנורא רצינו לגעת בהם.
אני מסכימה, ואני חושבת אבל שזה גם נכון שהמסגרת נהייתה דקה יותר, ואני חושבת שזה בגלל שבעצם יש את ההצגה, ואז היינו צריכים להרחיב את העולם של הדמויות האלה ושל הסיפור הזה לסדרה, אבל היה בזה משהו מתבקש של להביא את הסיפור של הטקס, שהוא כמו בהצגה, ובעונה השנייה צריך להביא משהו חדש, אז מרחיבים את זה עוד יותר. אז הצטמצם עוד טיפה הסיפור של הטקס ו...
גם בעצם בהצגה, כאילו מייקל זה סיבת ההתכנסות, והיא נורא נורא חשובה, אבל כשהדובי ורבקה היום מקבלים את פני האורחים בהתחלה, אז מן הסתם היה עדיין במסגרת של טקס עיקרון, אבל כבר 10-20 דקות או חצי שעה לתוך זה, אתה כבר יכול לשכוח איפה אתה נמצא, ואתה בעיקר נמצא עם דמויות, ועם מי הן ומה
שהוא... ומשפחה ויחסים.
משפחה, יחסים וכל זה, הדברים שהם הרבה יותר חזקים מסיבת התכנסות. אז גם זה חלק מהתהליך שעבר לנו מעונה אחת לעונה שתיים.
אני רוצה להמשיך את השאלה של ניבמי מקודם לגבי איך אתם עובדים. ככה בינינו ניסינו להבין עד כמה זה מאולתר הסצנות, כי הן נראות כאילו הדמויות יושבות כל כך טוב אצלכם, שזה כמעט נראה מאולתר במובן הטוב של הדבר.
כן, לי זה נראה שהדמויות הן ממש טבע שני של כל אחד מהשחקנים, והכל בעצם מתנקז לזה. זה נראה כאילו שאבי הוא דובי, אז שהוא יכול להמשיך לדבר ככה לנצח. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא צריך תסריט, זה נראה שהוא פשוט הופך לדובי, ומתחיל לדבר כמוהו ולחשוב כמוהו, וכנל...
טכנית זה נכון שהוא יכול להמשיך לדבר ככה לנצח, באמת, בתור דובי, וכל אחת מהדמויות בעצם חיה אותה בצורה מוחלטת. אבל מה שקורה זה שבמסגרת של יום צילום יש מגבלות. זאת אומרת, מהרבה מאוד בחינות אתה חייב שיהיה תסריט. עברנו עם זה המון המון תהליכים של לנסות להבין עד כמה מהחופש הזה אנחנו יכולים לשמר בימי צילום, ו... איך שאתה לא הופך את זה בסוף, הסיטואציה שלא מצילים כל כך מורכבת טכנית, שאתה חייב תסריט שיהיה כמה שיותר מפורט. אז אפשר להגיד שזה פשוט אילתורים שהקפנו אותם ושחזרנו אותם ביום צילום, למעט מקומות מסוימים שבהם כן התאפשר חופש מסוים ביום צילום, אבל זה כן אילתור משוחזר, הייתי אומר.
יש לנו איזשהו רעיון לסצנה, ואז מאלתרים אותה, ומוישו הבימאי והתסריטאי הראשי הוא מצלם אותנו, ואז הוא עורך את זה. ואז אנחנו רואים את זה ערוך, בעצם רואים כמו סצנה, ואז משכתבים את זה, ואז יש טקסט, מתמללים את זה ומשכתבים את זה, ואז ממשיכים לקרוא את זה. אז כל פעם שקוראים את זה, ממשיכים לאלתר על זה. אז זה פשוט כאילו כמו חומר שהלתרנו אותו, אבל לעסנו אותו מלא מלא פעמים, עד שהוא ממש נהיה איזה משהו כזה נוזלי, שבאמת בתוכו יש אותו כתוב מאוד, אבל גם אפשר לזוז בתוכו, והוא מבוסס נורא נורא חזק על אלתור.
מה יש במייקל, הצגה שהתחילה בתור פרויקט ציום של אבי בכלל, ואז הופכת לאיזה מין אירוע קלט כזה, של יודע דבר, ולאט לאט זה נהיה מייקל, בטח, כולם. נגיד אני שחיבתי לתיאטרון...
ידועה.
כן. אז אני ראיתי את זה פעמיים, כאילו, וזה היה נראה אחרת בפעם הראשונה שראיתי, בפעם שנייה, כאילו זה היה שתי הצגות אחרות. אני רוצה לשאול, מה יש בהצגה הזו, בעלילה הזו, במסגרת הזו, ובדמויות האלה, שמאפשר להן לחיות במשך כל כך הרבה שנים ולהתפתח, וגם כאילו להתפתח למדיום חדש, בלי שזה ייראה מלאכותי. או, הנה הם עושים את הדבר הזה שהם עושים, תמיד הם עושים את זה פה. מה הגרעין שמאפשר את כל זה?
אני חושבת שהגרעין הבסיסי הבסיסי, הוא האמת שכל אחד מביא לדמות שלו. שהיא איזו אמת עמוקה של כל אחד. האבי בעומק שלו הוא גם קצת דובי, ואילי גם קצת רבקה, ואני קצת יסמיניש, ונדב קצת פלג, ונטליה היא קצת... כאילו כל אחד הצליח להביא באיזה פלא, קסם, לא יודעת, של תהליך עבודה. בגלל זה הדבר הזה הוא יכול להמשיך לגדול, ולהתפתח, ולהתרחב לעוד מקומות, כי יש שם איזה גרעין כזה שכל אחד מחובר אליו באופן מאוד מאוד עמוק. איך דווקא זה פתאום הצליח ותפס כל כך? זה תמיד בדברים האלה שילוב של כמה שזה טוב, והכישרון ומזל, ואיתי וייזר שהוא הבמאי של ההצגה, וגם של העונה הראשונה עם מויש, ומלווה אומנותית של העונה השנייה, הוא במשך שנים כזה היה המנוע של זה, ונורא כזה דחף את זה קדימה, זה שילוב של הרבה דברים, כאילו למה פתאום משהו מצליח.
גם ניסינו כמו... כמה שיותר על ההתחלה של ההצגה, לעבוד עם העניין הזה של דמויות, לצאת עם זה לרחוב, לעשות עם זה סרטונים.
אני זוכרת ששאלתי אותך, מי זה מייקל ברוש שהציע לי חברות בפייסבוק? ראיתי שהוא חבר שלך.
כן, זה הייתי אני, מאחורי הפרופיל המוזר. בהתחלה, פשוט בשביל להביא אנשים לתמונה, לראות את זה, כשזה עוד לא קיים את עצמו, מבחינת כאילו להביא אנשים, זה היה עבודה קשה של להחצן, ועשינו את זה בכלים שברשותנו, שזה היה דמויות.
ואז הזמנתם אותם לטקס זיכרון? זאת אומרת, לא הזמנתם אותם להצגה, אלא בואו לטקס הזיכרון
כן,
של מייקל?
כן, כל השפה בהתחלה הייתה של טקס זיכרון, של גם הפלייר, היה לנו פלייר כזה של כל ההצגות בשנים הראשונות, שהוא היה לחלוטין מנוסח כטקס זיכרון, עם טקסט קבוע על יהודית שמכינת הכיבוד וברכה, ואם אתם לא מצליחים להתארגן על הסעות, אז תדברו עם דובי או כל מיני כאלה, אז לגמרי היה מין אירוע כזה, אתם מוזמנים לאירוע ותהיו המשפחה.
מסתובב פוסט פייסבוקי של דוקטור ערן, מיד אזכר בשם המשפחה שלו, שהוא פסיכולוג, והוא ניתח את הסדרה בכלים פסיכולוגיים. זה היה ניתוח מאוד מאוד יפה, והוא דיבר גם על אבל ואי העיבוד של אבל, שזה באמת mm-hmm. משהו שהיה נוכח גם בהצגה וגם בעונה הראשונה, אבל איכשהו קיבל מין בוסט כזה של... שברור לחלוטין מה אנחנו רואים עכשיו בעונה 2. אנחנו מתקרבים ליום הזיכרון, סליחה שאני מבאה לבאס, אבל כל מי שהוא חלק ממשפחת השכול, יודע שיש פקל כאילו מגיעים ליום הזיכרון, זה פשוט נראה אותו דבר, כל הדיבור על הפשטידות והסלטונה.
כל ארוחה משפחתית היא קצת מרגישה כמו טקס יום זיכרון.
באשכנז כן.
באשכנז כן. אני חושב, כן, זה גם בקשר לפוסט הממש ממש יפה של, של הפסיכולוג הקליני, הוא ערן כץ.
ערן כץ, בעיניי.
אני גם קראתי אותו מאוד בהתרגשות, והרגשתי שהוא קלה שם לכמה דברים מאוד מדויקים, אחד מהם זה באמת, הוא דיבר על אבל, אבל הייתי מרחיב את זה ואומר אפילו יותר מאבל, זה טקס, וטקס זאת מילה מאוד רחבה, שמההתחלה שלנו עם ההצגות לבני המון זמן, אני מרגיש שהמימד הזה של טקס הוא ברמה קיומית ממש מדויק. זאת אומרת, לכולם יש טקסים, קטנים, גדולים, כולם צריכים לאחז בדברים, כי הקיום הוא כאילו כאוס אחד גדול. ואז יש כל מיני טקסים, והאירוע שלנו הוא כאילו טקס, אבל לדמויות יש את הטקסים הקטנים שלהם, ומהבחינה הזאת זה הרבה יותר טקס, מאשר אבל. יכול להיות אבל על כל דבר. אני רואה אנשים שהנטייה שלהם היא להתאבל, מתאבלים גם על דברים שהם לא מוות. כמו שריבקה מתאבלת על המון דברים שהם לאו דווקא מוות. כאילו זה הנטייה שלה. אז אני חושב שטקס זה הדבר המרכזי, טקס במובן הרחב של המילה.
אחת הביקורות שנשמעו...
אני יכול להגיד משהו על הקול של יסמין?
כן.
סליחה שאני קוטע אותך, אבל זה פשוט נקודה מדהימה בעיניי, כי מיטל במשך שנים של הצגות לא היה קול ליסמין. נכון. יסמין הייתה דמות שותקת לחלוטין, כל מי שהיה בהצגה תחילתה ועד לפני כמה שנים. ראה את יסמין שותקת בלבד.
ולרג... רק שרה.
לרגע אחד מתפותח את הפה כדי לשיר, וזה הרגע מרגש להפליא. וזה תהליך חקירה פנימי כזה שמיטל עשתה, עם למצוא את הקול של הדמות הזאת.
ובעיני... והקול שלה ממש מצפצף של הדמות.
כן, בעיניי זה פשוט אחד התהליכים הכי מדהימים שקרו לסדרה. ולנו, שדמות כזאת נהייתה משותקת למדברת, ויש לה קול שהוא 100% מדויק. ויודעת מה להגיד בתוכו.
תודה, נדב. האמת שזה לא תהליך של חקירה, זה פשוט, אני מרגישה, קרה, כאילו שמרגע שהדמויות האלה ממשיכות לגדול. ראיתי גם אנשים שכותבים, הם משחקים שונה, כאילו בעונה הראשונה, בעונה השנייה הם משחקים שונה, ואני גם מרגישה את זה, שאני ממש משחקת שונה, כי הדמות גדלה, אני לא יודעת, היא גדלה, היא משהו אחר כבר.
היא גם גדלה בגיל, אני חושבת.
נכון, אבל זה לא משהו שאני עושה באופן מודע, זה פשוט משהו שקורה.
כן, כן.
זוכרת כותרת ופרובוקטיבית, משהו כמו גם לאנשים מכוערים מגיע משהו, שזה כאילו הדמויות. וניב שאל מקודם על ההצלחה של התוכנית, שזה כאילו כמעט על הנייר מפתיע, הצגת פרינג' עם כזה דמויות שהן באמת קיצוניות, המראה שלהן לא יפה, והצורה שהם מדברים אחד לשני היא לא צורה יפה, ועדיין איכשהו הלב שפועם מתחת לדבר הזה, כאילו יותר אנשים רואים אותו מאשר רואים את המסביב.
בהצגה נניח היה רגע מאוד מהותי בכל אחת מי יודע כמה הצגות שעשינו, אף אחד לא מצליח לספור. יש רגע שם בסוף שנגמרת ההצגה, אנחנו מורידים את הפאות מול הקהל. זה תמיד רגע שכולם מדברים איתנו עליו אחר כך, כי זה באמת איזה רגע שבו כזה חוזרים להיות אנושיים פתאום.
ויפים כאילו. גם. לא לדבר על עצמי,
כן. שאני יותר מפחות.
אבל באמת זה... פתאום כולם נראים נורא יפים.
כן, כל הקהל זה רגע שאנחנו רואים המקום שלנו, את הקהל כזה מופתע. כי באמת הפער הוא נורא גדול. וזה קטע, כאילו, לחייר את עצמך בצורה... אני גם לא בטוח שזה לחייר.
זה גם משחרר באיזשהו מקום?
משחרר מאוד, מאוד, מאוד. כל הניסיון להחזיק יופי, זה משהו, לא יודעת, בעיקר בשביל נשים, אני חושבת, אני לא יודעת, אני יכולה לדבר בשביל עצמי. משהו נורא נורא נוכח בחיים. ופתאום האפשרות... להיות מכוערת, זה כל כך משחרר וסתומה, וכאילו, בשבילי זה פשוט
את הבטן, כזה.
משחרר בטירוף.
יש עניין שהולך גם בהצגה, גם בעונה הראשונה וגם בעונה הזו, וזו העמימות לגבי סיבת מותו של מייקל. במדינה שבה נורא נורא חשוב שכל אחד ידע...
יש היררכיה של מתים.
כן, זהו, יש... דיברת קודם על יום הזיכרון. יום הזיכרון זה מתים שהם שווים יותר. ומייקל הוא מת לפני, הוא אפילו לא קיבל צו ראשון, נכון? שהוא,
כן.
זאת אומרת, בעונה הזו הוא מקבל צו שני, ומגיעים ממצח לוחדי עריקים ותופסים את פלג. שזה רגע נורא יפה.
הוא איננו.
למה ההחלטה הזאת? זאת אומרת, להשאיר את נסיבות מותו כעמומות כאלה?
מבחינתנו, אני חושבת שזה לא משנה כל כך. תכלס.
כן.
זה לא העניין.
משהו שהוא כל כך לא העניין, שעדיף כבר שתשאיר את זה בתוך איזשהו מזוודה סגורה.
לא שמייקל היה בתוך מזוודה.
אני לא אמרתי שהוא היה בתוך מזוודה סגורה.
חתוך לכמה חלקים? באיזה נהר בדיוק?
בטרולי, זה היה בטרולי.
תגידו, תהיה עונה שלישית?
אנחנו לא יודעים.
לא יודעים.
אם זה תלוי בכם?
אנחנו לא יודעים.
לא יודעים.
באמת, הכוונה היא להחזיר את ההצגה גם?
אנחנו בדיוק באמצע...
אז איך חוזרים?
דיונים סוערים.
זאת אומרת, הלכתם כל כך קדימה. איך פתאום חוזרים אחורה?
לא בהכרח חוזרים. מהסדרה, אפילו מעונה הראשונה, חזרנו להופיע. כבר היו דברים שהיו מוזרים. היו דברים נורא נחמדים, כמו שפתאום קהל רוצה להצטלם עם הדמויות, וזה מה שלא היה לפני זה נניח. פתאום הדמויות הן כוכבות כזה יותר גדולות ממה שידענו. אבל עכשיו, באמת אחרי העונה הזאת, שהרגשנו שהגענו יותר לדיוק של דברים שבא לנו לעשות, אז פתאום להתרחק מזה זה כבר יותר קשה.
ותגידו, איך היה להכניס מישהו חדש למשפחה?
את יניב?
את יניב ביטון, כן.
קודם כל הוא בן דוד שלי.
באמת?
אמיתי?
כן.
לכן זה אפילו לא היה להכניס אותו למשפחה.
דממה. אנחנו כל כך עמומים ששררה פה דממה.
אז כן. וזה היה בלי קשר. ממש טבעי.
טבעי ברמות.
ובאופן פלאי. כאילו אי אפשר לדמיין שיכנס שחקן ויהיה כזה חיבור וכזאת כימיה. וזה פשוט היה מדהים.
הוא בא להקראה כזאת וזה היה כזה.
זה היה ברור.
זה פשוט זה. כאילו אנחנו פשוט, זה מה שקרה כאן עכשיו, זה הפרק.
כי זה נראה לי תהליך לא כזה פשוט. זאת אומרת, אתם רצים כבר המון זמן ביחד, אתם באמת כמו משפחה, ופתאום מישהו חדש. איך מחליטים ואיך יוצרים בכלל, כשיש כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה דעות, כשגם כל דעה מאוד נחשבת, זאת אומרת, ומוכיחת עצמה.
זה הגיהנום.
כן?
כן. אנחנו חופרים על כל דבר, כל מילה, כל רעיון, כל זה, זה כאילו עכשיו שבעה מוחות שיושבים וחושבים על זה, עד שמזקקים משהו שכולם מסכימים עליו, זה תהליך...
זה לא כליל.
ארוך ומייגע, אנחנו שונאים אחד את השני.
אני מדמיין שאתם יושבים כאילו באיזה הנגר כזה. אני מדמיין זה שהם יושבים כאילו באולם הקטן של תיאטרון תמונה.
רצפת פישבון.
אתה מדמיין את הסטודיו שלי, אתה מדמיין אחרון, סך הכל.
לא, יש נכון בעונה.
ורק צוחקים. רק כל מילה שמישהו אומר, גדול, תכתוב את זה, אל תשכח.
אז זה הרבה דברים, זה שילוב של הדברים הכי מצחיקים שיכולים להיות. אני חושב, אם בסדרה הם מצחיקים, אז כשהם אולטרו נגיד, זה היה מן הסתם פי שלוש יותר מצחיק.
הרבה יותר מצחיק.
זה חזק, כשזה משהו קורה, יש לו כוח מטורף. והוא קורה עכשיו, זה הדבר הכי מצחיק שיש. אז גם זה, אבל גם נורא 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 קשה, כמו שבשביל כל אחד שכותב ספר גם זה גנום בתוך המוח שלו, אז אנחנו פשוט חולקים את הגנום אחד עם השני.
זה יכול להיות מאוד מתיש, כן. מאוד מאוד, שיש רעיון וזה מסכים וזה לא וזה ככה וזה כן.
וכולם חייבים להסכים על הכל?
בסוף כן, איכשהו כן, אנחנו...
כן, אם מישהו לא, כאילו, זה לא יושב לו, זה לא מצליחים להתקדם.
לא, זו התקדמות מאוד מאוד מורכבת. אבל אני חושב שלעונה הזאת אנחנו כבר הגענו עם איזושהי יכולת יחסית יותר של זרימה בתוך הסיטואציה המורכבת הזאת. וגם עם ניצוח מאוד מאוד חכם של מוש גולדברג, שהוא התסריטאי הראשי, שבלעדיו באמת אי אפשר היה לעשות את ההתקדמות הזאת.
נכון,
הוא מהיג. הוא יצר את הפורמט הזה. איזו נעימות כזאת שמאפשרת לכולנו להתלכד בסוף סביב איזה משהו.
נדב וולנדר ומיטל רז, תודה לכם.
There's a harmony to our world that's worth preserving.
The touch are not a threat, yet you seem determined to prove that they are.
The church, the purists, they're a danger to us. We have enemies we don't know about yet.
הסיבוב המהיר.
הסיבוב המהיר, שמתחיל עם סדרה שהיא שנויה במחלוקת, קודם כל, בגלל שהיוצר שלה, ג'וס וידון, צא עליו כזה תחקיר בוס מתעלה לא מזמן, נכון? וידועים ברשתות חברתיות, בכל מקרה הוא הודח תפקידו כשואו-ראנר של The Nevers, סדרה חדשה שעולה השבוע ב-HBO בעולם, ואצלנו בכל הזכיינים והזכייניות, שמציגים את תכניהם של HBO, נכון?
כן, Yes, Hot, Selcom TV, החל לדעתי ממחר יום שני.
כן, וזו הסדרה שלה מרבית מעריצי באפי בעולם חיכו.
כן.
נכון?
ממש.
ובסה, כי גם אני כמעריץ באפי חיכיתי לה, ואחרי 40 דקות, תוך השעה ושלוש דקות של הפרק הראשון, אמרתי לעצמי, נבכה, שים לעצמך גפרורים בעיניים, אנחנו ממשיכים עד הסוף.
באמת? כן. אני, תראה, כאילו הגעתי בלי כל מטען הציפיות הזה שאתה...
את לא בפיסטית?
לא.
למה? זה דורש תחקיר, למה לא?
דורש תחקיר, כי כאילו תמיד נורא נהניתי מלצפות בבאפי, אבל אני חייבת להגיד שלא, אין לי כאילו רפרנסים, הפרק של המחזמר לא מתנגן אצלי בבית.
אה, זה גם אני לא, כן, לא סבל מחזות זמר, אבל זה לא קשור. כולם אומרים, והפרק של המחזמר מבחינתי זה, כמו שאומרים בשובר שורות, הפרק עם הזבוב, שזה הפרק שאני הכי שונא.
כן, לא,
אז גם פה הפרק של המחזמר הכי מעצבן, כאילו כל השאר סדרה יותר טובה מהמחזמר.
אז מאוד אהבתי בזמן אמת באפי, להגיד שאני זוכרת לבסס כזה, אתה יודע, שאתה אומר, כמו הפעם הזאת בבאפי, אין לי את זה. נחזור לנשות הלעולם לא, כן. כך תרגמו את השם.
The Nevers.
זה קורה במאה ה-19 בלונדון, כשאיזשהו כוח מוזר
ממש
מתפרץ.
ממש סוף המאה ה-19.
כן, סוף המאה ה-19. נשים מקבלות איזשהם כוחות מוזרים, רק נשים ורק בלונדון. וזה מאיים כמובן על הפטריארכיה ועל הסדר הישן והטוב. אין אמורות להילחם ברעים, אבל הרעים הם גם הרעים האנושיים שמגינים על הקיסר ועל הסדר הטוב והישן.
כן, יש שם ממש רגע שיושבים כל הגברים, כל השרים בממשלה, או הפרלמנט, או מה שזה לא יהיה שם, מלא גברים לבנים עם שיער לבן.
ופאות לחיים כזה דקלרטיביות.
כן, ומדברים על זה שאסור לתת לאחרים, לנשים, לשחורים.
למאגרים, כן.
שהם יחריב, אם הם יבינו שמותר להם, שיהיה להם כוח, אז זה סופו של האדם הלבן. מעין משל על מה שקורה היום.
זה משל קצת בפורש מדי, אני חייבת להגיד, אבל
קצת,
גם ברגע הזה...
קצת, כשאת אומרת קצת בפורש כן. מדי, הגדירי קצת גילי.
אוקיי, גם ברגע הזה עוד לא אמרתי נואש, אתה יודע מתי זה קרה לי?
נו.
כשמגיעים למקום שבו נשות הנשים האלה שעברו את החוויה האל-טבעית הזאת וקיבלו כל מיני כוחות...
טאצ'ט. אלה שהן טאצ'ט.
טאצ'ט. אלה שננגעו, הם כזה, יש להם כזה מין אסיילום כזה שהן נמצאות בו ביחד ותומכות זו בזו. וכשהילדה הקטנה והמעצבנת מתרוממת ומגלים שהיא למעשה ענק, ענקה,
כן.
ענקית... שם אמרתי, טוב, זה לא עומד לעבוד.
בעיקרון אני התחלתי לוותר כבר כששמעתי את הקרקרה ותפיפות רגליהם של הסוסים.
כן.
למה אין מכונית? אבל אז מגיעה מכונית, נכון?
כן, סוג של.
סוג של מכונית וזה, והמשכתי וגם אמרתי, ג'וס וידון, אני סומך עליו, כאילו אני לא סובל אותו, איזה בן אדם גרוע, אל תיתנו לו בחיים יותר לעבוד ולהתעלל באף איש או אישה בהוליווד, כן? אבל סירתית הוא לרוב יודע מה הוא עושה.
לכאורה.
לכאורה. ולא, כנראה שלא. לא ביצירה הזו שהיא, למה צריך את כל איזונדה כדי לגרום לי להבין דברים? הבנתי שאת האלגוריה לגבי נשים והגבר הלבן ומעמדו של הגבר הלבן בעולם, איך כל זה מתקשר כאילו גם לסוף המאה ה-19 וגם לחיים שלנו במאה ה-21. אני צריך שיזינו אותי בכפייה כדי להבין את הסדרה הזו.
כי זה קצת האכלת אווזים, גם האלגוריה, זה לא בדיוק אלגוריה, די, זה מול הפרצוף, באמת. תנסו קצת יותר. במקום זה הלך תקרא ספר.
איזה?
את ילד בולע יקום, ספר של טרנט דלטון, בחור אוסטרלי מאוד מאוד חמוד ונחמד. האדם. והספר משובב לב ממש.
מה זה
ממש.
חמוד? מה יצאתם? מה זה חמוד ונחמד?
לא, אנחנו עשינו ראיון בזום. ואתה יודע, ראיון זום עם סופר זר, שאני, כאילו, האנגלית שלי בסדר, אבל היא לא ברמת השיחת נפש פה, וכשראיון כזה הופך לשיחה של למעלה משעה, והוא מספר על ילדותו, ואני מספרת על ילדותי, ומתעניינים זה בחייו של זה, ופגשתי את הבנות שלו דרך הזום.
נחמד.
אז אתה יודע שכאילו יש אישיות רצינית שם מאחורי המילים, וזה...
השתכנעתי. השתכנעתי.
וכשאתה לומד גם שהספר הזה מבוסס על סיפורו האוטוביוגרפי, זה בכלל גורם לך להתרשם מאוד.
את יודעת בגיל, אם הוא כזה נחמד, אז איתו תזמיני אחר כך אוכל. אחרי הקלטה.
מעניין מה יש שם בבריסבן, איפה שהוא גר. טרנט דלטון גדל באחד הפרברים הכי מטורפים של בריסבן, עיר מאוד גדולה באוסטרליה. מטורפים במובן הזה של דיור ציבורי ברמה הנמוכה ביותר הקיימת, פשע בין לאישה שהייתה מכורה לסמים וסוחרת סמים, הגבר שהוא חשב שהוא אבא שלו שגידל אותו, היה מסוחרי ההרואין הידועים לשמצה של בריסבן, הבית שבו הוא גדל היה בית עם חורי קליעים בקירות וכתמי דם, הבן אדם ששמר עליו היה אחד מהפושעים הנמלטים הידועים ביותר בהיסטוריה של אוסטרליה, ובכל זאת הוא יצא נורמלי.
איך זה קרה? עם הילדות הזו.
זה פשוט כאילו מין פלא של...
והכל בספר כאילו?
הכל בספר, לרבות איך הוא יצא מזה באמצעות אהבה כמובן.
איזה סוגה הספר?
פרוזה. פרוזה נהדרת. הוא ריכז את שלושת האחים הגדולים שלו לדמות של אח אחד, גם כזה מין טיפוס שתקן אילם מבחירה.
כמוני.
כאן את הדמות דוממת בחיי הנונים. בקיצור, זה ממש ספר התבגרות מעניין ומקסים, ואני ממש ממליצה לאנשים לקרוא אותו.
אוקיי.
ונסיים ב...
שכנעתי, נסיים בהמלצת סאונד קלאוד, נכון?
כן.
חשבון סאונד קלאוד שכדאי לכולכן ולכולכן לבדוק ביום העצמאות הקרוב. יעשה לכם נעים על האש.
כן, ולא רק.
ולא רק, בדיוק. לחשבון זה קוראים Deep Rhythms, במילה אחת, כמו ששומעים. D-E-E-P-R-H-Y T-H-M-S.
מי זה מהיית הזה כאן?
את יודעת למה? עכשיו, למה?
למה?
איך, מה אומרים
ביוט? B-I-N-G-O.
ספלינג B?
כן.
ומה קרה לי? תקפו אותי דבורים?
זה כוח העל של חמים?
כן.
תקפו אותך דבורים.
אז רגע, נגיד שדיפ רידמס זה חשבון של סטים מעולים של האוס וטכנו. אין פספוסים שם, הכל ממש טוב. גם מה שהם מקליטים לסדרה שלהם, וגם, את יכולה בסאונד קלאוד, כמו בטוויטר, עושה כזה ריטוויט, ריסאונד, כאילו להציף מחדש. כל מה שהם נוגעים בו, כל מה שיש בעמוד שלהם, של Deep Rhythms, שווה האזנה מאוד מגניב, וגם ספקטרום מאוד רחב של ג'אנרים אלקטרונים. חלק יותר דיפאוס, חלק יותר אלקטרו, חלק יותר טכנו, אז תחפשו כזה, אבל אני מבטיח שתמצאו משהו שיעשה לכם את העל האש, ובכלל, נעים.
רגע, בעל האש שלכם לא כזה שומעים מוזיקה ישראלית, בכל זאת יום העצמאות?
איפה? בכפר?
כן.
לא.
אתה לא מתנגדי החיסונים?
הם, אני לא יודע מה הם שומעים. אני לא, אני אשים, איך אולי רגל? אולי רגל זה מוזיקה טובה.